You will never again see a tweet from President Trump. A short time ago, the company suspended him forever.
The president's Twitter account has been suspended. All you can see if you go to @RealDonaldTrump at the moment, it says account suspended. Everything has been sort of wiped off of the social media platform.
שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה-מרקר, היום יום ראשון של השבוע, ואני איתן אבריאל. אז טוויטר, הרשת החברתית להודעות קצרות, וגם פייסבוק ופלטפורמות אינטרנטיות אחרות, עשו בשבוע שעבר דבר שלא קרה מעולם. הם חסמו את החשבונות של נשיא ארצות הברית, ובאופן קבוע. הסיבה, על פי ההסברים שלהן, היא שהציוצים של טראמפ מעודדים אלימות פיזית ממש, וזה נוגד את המדיניות המערכתית שלהן. אלא שההחלטה הזו ממש אינה פשוטה, וגם המוטיבציה שלה דווקא בעת הזו מעלה שאלות מטרידות על מי באמת אשם במה שקרה בוושינגטון ביום רביעי שעבר. ראשית, ברור שמחצית מארצות הברית זוהמת על השתקת הנשיא, שכן הוא בכל זאת קיבל 74 מיליון קולות בבחירות שזה עתה הסתיימו, וכל אחד מהם מרגיש שהחברות הטכנולוגיות הליברליות משתיקות את הגיבור שלהן וגונבות לו את הנשיאות. שנית, זה בכל זאת מוזר שכל דיקטטור בעולם וכל אזרח אחר יכול לצייץ, אבל לא האיש החזק בעולם, ודווקא במדינה בחופש הביטוי מאורגן בחוקה וכמעט קדוש בעיני הציבור. לבסוף, מדוע טוויטר והרשתות האחרות החליטו לסגור את החשבון של טראמפ דווקא עכשיו, לאחר שאפשרו לו להפיץ שקרים ואלימות במשך 4 שנים שבהם ישב בבית הלבן? אנחנו נדבר על ההחלטה הדרמטית של טוויטר עם גיא רולניק, שחוקר את ההתנהלות של הרשתות החברתיות מזה חצי עשור, וגם נשאל אותו האם יש מקום לחסום חשבונות של פוליטיקאים כאלה גם כאן בישראל. אנחנו מתחילים. Keep on rocking in the free
world. Hello everyone. Tired of 2020? Because I sure am. It really sucked. Tune into our special Chagigi episode of Aval Lama. Right? We're going to look into the whole future and the Tachazit Kalkalit for 2021 and beyond. It's going to be amazing, isn't it, Ofer?
כן, יהיה מדהים, מדהים.
All right, shut the f*** up.
Aval Lama, הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט. או איפה שאתם שומעים את הפודקאסט.
אבל למה?
שלום לגיא רולניק.
שלום איתן.
העורך המייסד של דה-מרקר, ולצורך שיחתנו הפעם, אתה עמדת בראש ועדה בינלאומית מטעם אוניברסיטת שיקגו, שחקרה כיצד השווקים והדמוקרטיות יכולות להתנגד למונופולים הדיגיטליים הגדולים, שכידוע עושים לא מעט נזק לציבור ולדמוקרטיות. אז כמו שכולנו יודעים, בסוף השבוע קרה דבר מאוד מאוד דרמטי, בפעם הראשונה בעצם מאז ומעולם בהיסטוריה של הרשתות החברתיות, באה חברת טוויטר, שהיא הרשת היותר קטנה של מסרים קצרים, והקפיאה באופן סופי ומוחלט את החשבון של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, האיש החזק בעולם. אז קודם כל תן לנו רקע איך הדבר הזה קרה.
כן, אז מיד אחרי שהיה ניסיון ההפיכה הכושל בוושינגטון, החלו כל הרשתות החברתיות למכות פעולות, פייסבוק וטוויטר הקפיאו את החשבונות של טראמפ, ובהמשך טוויטר אמרה שזה הקפאה היא ללא מועד סיום, אני לא משוכנע שבאמת זה מה שיהיה, יכול להיות שהיא רוצה לשלוח איזה סיגנל כרגע, ייתכן שהחשבון הזה ייפתח בהמשך, אבל צריך לזכור, כמו שאמרת, שזה מאבק שמתנהל כבר כמה שנים. טוויטר אגב הייתה הרבה יותר פרואקטיבית בהשראה לפייסבוק לאורך השנים מול טראמפ ומול שחקנים אחרים שהפיצו שקרים או ההסתה בוטה על הפלטפורמה שלה. התחושה שלי היא שטוויטר רצתה לעשות את הדבר הזה כבר הרבה זמן. מנכ"ל טוויטר הוא נחשב יותר, איך נקרא לזה, טיפה יותר פרוגרסיבי או ליברלי בגישה שלו. הוא הביע איזה סוג של ביקורת עצמית על הנזקים שהרשתות החברתיות עושות לאורך השנים כמה פעמים. והבעיה שלו הייתה מאוד פשוטה, הוא ידע שאם הוא יחסום או יגביל בצורה משמעותית את טראמפ, אז לטראמפ יש את הכלים לפעול נגד החברה, לחוקק חוקים, לשנות את כללי המשחק באופן שהיו פוגעים בעסקים של טוויטר. מה שקרה בשבוע החולף זה לא רק שבוצע ניסיון הפיכה כושל, אלא גם שטראמפ התחיל לאבד במהירות די גדולה את התמיכה גם של המפלגה הרפובליקנית, שעד היום תמכה בו רוב הזמן באש ובמים, וכמובן הרפובליקנים גם הפסידו את הרוב בסנאט, מה שאומר שהחל מ-21 בינואר, למשך שנתיים, המפלגה הדמוקרטית הולכת לשלוט בבית הלבן, בבית הנבחרים ובסנאט. וזה אומר שהדמוקרטים בעצם שולטים היום באמריקה במידה רבה. ולכן הסיכון שלקחו פייסבוק, טוויטר ובהמשך גם אפל ואמזון, נדבר תכף מיד גם עליהם מן הסתם, בכך שהם מצרים את צעדיו של דונלד טראמפ, הסיכון, ושהוא יוכל להקות בהם בחזרה, הסיכון הזה ירד דרמטית בשבוע האחרון.
זה בכלל חוקי? הרי בארצות הברית יש את חופש הביטוי, זה נמצא בעצם, זה קדוש בעיני הציבור כמעט, איך זה נתפס בעיני הציבור, ובאופן ספציפי על ידי התומכים של טראמפ, 74 מיליון איש שהצביעו עבורו, וחלקם הגדול חושב שגנבו ממנו את הבחירות, שמשהו שנראה כמו רדיו, או משהו שהוא כמעט שירות ציבורי, מחליט על דעת עצמו לחסום חשבון, ודווקא את החשבון של הנשיא המכהן.
כן, אז האמריקאים לא מגדירים כידוע את פייסבוק ואת טוויטר ואת כל שאר הפלטפורמות כמשהו ציבורי, הם עדיין מתייחסים לזה כתשתית ציבורית, למרות הנתח שוק האדיר של הפלטפורמות האלה וההשפעה האדירה שיש להם על ארצות הברית, זה עדיין מוגדרות כחברות פרטיות, ומותר להם, אם המשתמשים לא עומדים בתנאים שלהם, מותר להם לחסום אותם, וכמובן הן קובעות את התנאים, תנאי השימוש בהם. כמובן שאם תסתכל לאורך השנים, תראה שפייסבוק וטוויטר לא אוכפות תמיד את תנאי השימוש שלהם. לפני כמה חודשים, קבוצה של מדעני מידע מתוך פייסבוק, שפרשו מן החברה, פרסמו איזה ניתוח שהם ערכו, שלפי משהו כמו 5 מיליון פוסטים ביום בפייסבוק, לא עומדים בתנאי השימוש של פייסבוק בעצמה, אני מניח שגם בטוויטר זה קורה הרבה. עכשיו, לשאלתך לגבי הגישה של הציבור האמריקאי לעניין, אז כמובן המגעים, ה-Make American Great Again, התומכים הנלהבים ביותר של טראמפ, עבורם זהו הוכחה לתיאוריה שלהם שהסיליקון ואלי כמו גם העיתונות המרכזית רודפים את טראמפ ולכן רוצים לעצר את צעדיו, מבחינתם זה רק עוד הוכחה לכך שלמרות שטראמפ הוא נשיא כבר 4 שנים, הוא עדיין מיעוט, הוא עדיין נרדף, הוא עדיין אאוטסיידר, הוא עדיין החלש בדרך שבה הם מציגים את מאזן הכוחו, את שיווי המשקל של כוח בחברה האמריקאית. בצד השני, הסיפור הוא יותר מורכב. יש כאלה שאומרים, הגיע הזמן, סוף סוף הוא נדרש לעשות ממזמן. ויש כאלה אומרים, הנה הוכחה, שריכזנו כוח רב עצום בידי 3-4 חברות. וברור שהיכולת שלהם להחליט בוקר אחד שהם משתיקים את נשיא ארצות הברית, היא מוכיחה שצריך לרסן את החברות האלה ולקחת מהם את הכוח שלהם.
למה זה כל כך קריטי שדווקא טוויטר חסמה אותו?
בגלל שהכוח הגדול של הפלטפורמות הטכנולוגיות האלה, של טוויטר ושל פייסבוק, הוא בכך שהן הופכות את התכנים לוויראליים. אם טראמפ כרגע מופיע באתר האינטרנט של הבית הלבן ומדבר, ואי אפשר לשתף את זה בטוויטר ובפייסבוק, אז הסיכוי שזה יהיה, שזה יתפשט במהירות שבה התכנים של טראמפ מתפשטים, הוא הרבה יותר נמוך. מה שעוד יקרה, הוא שבאמצעות טוויטר ופייסבוק, טראמפ יצר אקוסיסטם שלם שמנה בגלל השיווי משקל התחרותי מכלי התקשורת המסחריים המרכזיים בארצות הברית את היכולת להתעלם ממנו. ובגלל הווירליות האדירה של התכנים שלו בפייסבוק ובטוויטר, הוא בעצם הצליח גם להשפיע על סדר היום של כל רשתות הטלוויזיה וכל אתרי האינטרנט הגדולים. ברגע ששני הערוצים המרכזיים האלה יחסמו, כמובן שטראמפ עדיין יקבל חשיפה במקומות אחרים, אבל סביר להניח שסך הכל החשיפה שלו בתקשורת תרד דרמטית. צריך גם לזכור שבצד פייסבוק וטוויטר, שהיו פלטפורמות מאוד משמעותיות של טראמפ, הפלטפורמה המשמעותית ביותר שלו הייתה פוקס ניוז.
בדיוק.
שם יש לו קהל מאוד נאמן של מצביעים רפובליקנים בכלל, וספציפית תומכי טראמפ ומאגה, Make American Great Again.
ויש עוד כמה ערוצי טלוויזיה חדשים שמפיצים את המשנה שלו.
כן, אבל הם לא מגיעים, למעט פיקים בודדים, התפוצה של הערוצים החדשים האלה ביחס לפוקס היא נמוכה בצורה משמעותית. הבעיה היא, זה לא בעיה כמובן, אבל הסיטואציה היא שבין טראמפ לבין רופרט מרדוק, הבוס של פוקס, עבר חתול שחור, וזה לא מקרי, כי ברגע שמרדוק זיהה שטראמפ עשוי להפסיד, וברגע שטראמפ הפסיד את הבחירות, מרדוק עשה את החישובים שלו, והוא מחפש כבר את הסוס הבא להמר עליו, כדי לצבור כוח פוליטי ורייטינג. כך שבכלל לא בטוח בנקודת זמן זאת, מה תהיה מערכת היחסים בין טראמפ לבין מרדוק. אם טראמפ רוצה להקים או לעבור לרשת טלוויזיה מתחרה, המשמעות של זה היא שפוקס יתחילו ממש לרדוף את טראמפ. אנחנו יודעים שמרדוק לא בוחל בשיטות כאלה, זה לא עיתונות עצמאית ואובייקטיבית אצלו. אצל מרדוק, ברגע שמישהו הוא אויב עסקי שלך, אז הכיסוי העיתונאי הוא בהתאם. יכול להיות, זה אחת האפשרויות, שטראמפ ומרדוק יגיעו לאיזה הסכם שביטת נשק, וטראמפ יקבל תוכנית בפוקס, אבל מאזן הכוחות בין השניים השתנה דרמטית. אם במשך 4 שנות כהונתו של טראמפ הכוח היה אצלו, עכשיו גם למרדוק ולפוקס יש כוח משמעותי מאוד. ובמילים אחרות, האקוסיסטם הזה שבו טראמפ הייתה לו יכולת להשתלט על נתח אדיר מסדר היום הציבורי בארצות הברית, הולך להשתנות דרמטית, וברגע שהוא נחלש, אז הפלטפורמות הטכנולוגיות, שאגב, צריך להזכיר שחלק מהם מאוד לא אהבו אותו, מראש, היה לו מערכת יחסים גרועה עם, למשל, עם הבוס של אמזון, וגם אמזון פועלת עכשיו נגדו, כאשר היא החליטה שהיא מורידה מהענן שלה את פארלר, את הרשת המתחרה בפייסבוק לימנים. כך שכרגע נראה שטראמפ נכנס לתוך איזה סחרור שבו הוא מאבד מכוחו, ובעיקר מחשיפתו בתקשורת האמריקאית.
השאלה היותר גדולה היא, איפה אתה שם את הקו? לאן זה מגיע, הגישה הזאת? אז כאן יש לנו מקרה אחד, באמת של דמות קיצונית בצורה יוצאת דופן, דמות שעודדה ממש ניסיון הפיכה, כמעט עלייה לבסטיליה במונחים של המהפכה הצרפתית, כאן זה היה עלייה על בית הקונגרס ובית הנבחרים. אבל מה הלאה? זאת אומרת, עכשיו יבוא סנאטור אחר, רפובליקאי, או לצורך העניין דמוקרטי, ויגיד דברים קיצוניים, אולי אפילו ירמוז על אלימות, אז בעצם טוויטר ופייסבוק יהיו הצארים או הקומיסרים של מה מותר ומה אסור להגיד?
כן, בהחלט. יבוא הסנאטור הבא ויסית לאלימות, אז מה שצריך לעשות הוא מה שכל כלי תקשורת אחראי אחר היה עושה והיה עוצר את זה. לגבי השאלה שפייסבוק היא צר, אז הסיבה שפייסבוק היא אכן צר זה בגלל מעמדה המונופוליסטי. וכאן אנחנו חוזרים לארכיטקטורה שבה בנויה פייסבוק ובנויות גוגל ויוטיוב, ארכיטקטורה שאפשרה להם להפוך לדה פקטו מונופולים. ובדבר הזה צריך לטפל בשורה ארוכה של כלים. הכלי הראשון, וכמו שאנחנו יודעים כבר הוגשו תביעות בעניין הזה כנגד פייסבוק וגוגל בארבעת החודשים האחרונים, זה להתחיל לרסן את החברות האלה, את היכולת שלהם להשתלט על השווקים. במקרה של פייסבוק גם הממשל רוצה לפרק אותה. הדבר השני שצריך לעשות זה לאפשר אינטרופרביליות ברשתות, כדי לאפשר להקים לרשתות האלה מתחרות. הדבר השלישי שצריך לעשות זה לקבוע שכל הנתונים, הדאטה שהרשתות האלה אוספות על המשתמשים, שייכים למשתמשים ולא לחברות. הסושיאל גרף שלהם, כלומר, כל הדבר, וצריך לעשות עוד שורה של דברים, לפתוח את הדשבורד של האלגוריתמים האלה, שהיום בעצם פתוח רק להנהלות של ה... של החברות. צריך לעשות שורה ארוכה של דברים, שאחד, יקטינו את הכוח של החברות שלהם, יקטינו את המעמד המונופוליסטי שלהם, יאפשרו תחרות, והדבר החשוב מכל, ייתנו לכולנו צוהר, ויתנו לכולנו אינפורמציה לתוך הדרך שבה החברות האלה מפיצות אינפורמציה. כרגע אין לנו מושג מי נחשף, למה נחשף, איך נחשף ומתי נחשף, והמצב הזה שיש מונופולים שיש להם גם שליטה מוחלטת על הפצת מידע בכל העולם, וגם אין לנו שום ידע איך הם עושות את זה, כי הידע זה רק נמצא אצלהם, הוא מצב בלתי נסבל.
לא הזכרת את הנושא של סעיף 230, שזה אותו סעיף בחוק האינטרנט מ-1996, שפותר את פלטפורמות האינטרנט מאחריות משפטית על התוכן שנמצא בהן. עכשיו, מה שמעניין בנושא הזה, זה שטראמפ עצמו והאנשים שלו והרפובליקאים נלחמו בשביל לשנות את החוק הזה. זאת אומרת, הם עצמם ראו בדבר הזה משהו בעייתי, ואני שואל אותך עכשיו את השאלה, הפוכה. אתה פתחת ובאת ואמרת שבעצם נקרא לזה התעוזה של טוויטר ושל פייסבוק ושל הפלטפורמות האחרות ללכת ולעשות את הדבר הזה, לחסום את טראמפ, היא כי הוא פתאום נחלש. וזה אומר גם שהם מתקרבים לצד הדמוקרטי של המפה. איך הדמוקרטים, איך ג'ו ביידן, איך הממסד שעבד בעבר עם ברק אובמה ומאוד אהב והיה מאוד מקורב לפלטפורמות האינטרנטיות, התייחס לחברות האלה? אתה מסמן שורה ארוכה של רגולציה ושל רפורמות שצריך לעשות שם, אולי בעיקר הנושא המשפטי מצד אחד, ומצד שני אתה בא ואתה אומר, היי, זה אותם חבר'ה שנתנו לפלטפורמות האלה לצמוח בארבע או בשמונה שנים של אובמה, למה הם אלה יהיו שיעשו את המהפכות הללו?
קודם כל, אני רוצה להתייחס למה שאמרת בתחילת הדברים. סקשן 230 של ה-1996 Telecommunication Act, שטראמפ כל הזמן איים שהוא יבטל אותו, זה היה איום ריק לחלוטין. מדוע? בגלל שטראמפ עצמו הוא הנהנה העיקרי מהדבר הזה. מאחר וטראמפ הרבה פעמים הציוצים שלו והפוסטים שלו בפייסבוק הם פשוט אינם נכונים, תיאורטית זה בדיוק סוג התכנים שפייסבוק וטוויטר צריכות לחסום מיידית ברגע שאין להם את ההגנה של סקשן 230. מצד שני, מדוע הוא איים? בגלל שטראמפ יודע, כמו כל אנליסט שמכיר את המודל העסקי של החברות האלה, שאם אין להם הגנה בחוק מפני האחריות לתכנים שמציגות, לחברות האלה אין מודל עסקי, שהרי פייסבוק מפרסמת מדי יום מיליארדי פוסטים של היוזרים שלה, ואם היא הייתה צריכה לעשות מודרציה של כל הפוסטים האלה, אז היא הייתה צריכה לגייס מיליוני עובדים שיקראו את כל הפוסטים האלה, כי כמו שאנחנו יודעים, הבינה המלאכותית עדיין לא יודעת לעשות את זה, ולכן גם כמות הפייק, השקרים וההסתה העצומה על הרשתות האלה. עכשיו, לגבי שאלתך על הדמוקרטים, אז זה נכון שבממשל ביידן, כבר עכשיו אנחנו רואים באנשים שהוא בחר, יש לא מעט אנשים שהם אנשי פייסבוק וגוגל ויוטיוב והלוביסטים שלהם, לשעבר, וכמו שכתבתי הבוקר בפרשנות בעיתון, הפלג של ג'ו ביידן במפלגה הדמוקרטית הוא בשר מבשרו של עמק הסיליקון. אבל בשנה האחרונה היה שינוי מאוד גדול בסנטימנט בציבור האמריקאי ובאליטות האמריקאיות ובאקדמיה האמריקאית ובהייטק האמריקאית ובעיתונות האמריקאית ביחס לפלטפורמות. כך שיש כבר היום לחצים די גדולים, יש תביעות משפטיות שכבר יצאו בעידן טראמפ, האנטי-טראסט דיוויז'ן בדיפארטמנט אוף ג'סטיס וה-FTC כבר חתמו על תביעות כאלה שהם יצטרכו לנהל בבתי משפט. כמות המחקרים והניתוחים שעושים אקדמיים בנושא של הבעיות של והמונופוליזציה של פייסבוק וטוויטר גדלה בשנה שנתיים האחרונות, כך שיהיה לחץ די גדול על הבית הלבן של ג'ו ביידן ועל בית הנבחרים ועל סנאט לפעול כנגד הפלטפורמות האלה לרסן את כוחן.
תגיד לי, אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה דווקא למדינת ישראל, אני משחק עכשיו איתך קצת בכאילו, ואנחנו אומרים, הנה בארצות הברית לפחות חשבון אחד של איש חשוב מאוד נחסם בגלל שהוא הפיץ שנאה, הפיץ כיתוב, הפיץ דיסאינפורמציה, הפיץ תיאוריות קונספירציה לא נכונות, ואולי הכי חשוב בסופו של דבר עודד לאלימות. אבל גם אצלנו, לצורך העניין בכל מדינה בעולם, אבל גם אצלנו אנחנו מתקרבים לבחירות בעוד פחות מ-10 שבועות, גם אצלנו יש מספר אנשים, גם פוליטיקאים, גם פנים של פוליטיקאים, ואני לא מתבייש לבוא ולציין את החשבון טוויטר של יאיר נתניהו, שם נראה שאביו ביבי נתניהו מתנהל בצורה ממלכתית מסוימת, אבל הוא שולח את הבן שלו וגם אנשים אחרים לכתוב דברים שלא מאוד שונים מהדברים שראינו אצל טראמפ. האם גם אצלנו באיזשהו מקום צריך ליצור, או ראוי היה ליצור, או נכון היה ליצור איזושהי דינמיקה שתקביל או תסגור חשבונות מסוימים?
בישראל יש בדיוק אותן תופעות, רק ההבדל בין ישראל לבין ארצות הברית הוא שכאן שום פוליטיקאי לא מוביל, וגם לא רגולטור, לא מובילים מהלך להתחיל לבקר או לרסן את הפלטפורמות האלה. לראש הממשלה נתניהו מאוד נוח עם המדיניות הנוכחית של פייסבוק. אנחנו זוכרים שערב הבחירות לפני כמשהו כמו שנה, נתניהו וצוקרברג דיברו בטלפון. אנחנו לא יודעים על מה הם דיברו בטלפון, אבל יש להניח שיש להם שיווי משקל נוח, שהממשלה לא עושה שום דבר להגביל ולרסן את פייסבוק, וכמובן לצוקרברג לא מגביל בשום דרך את נתניהו. אנחנו זוכרים שנתניהו משתמש במסנג'ר של פייסבוק בשעתו להעביר כל מיני מסרים, ערב ממש רגעים לפני שעות וימים לפני שנסגרו הקלפיות. לא שמענו אף אחד מהאופוזיציה מדברים על פייסבוק, כל הפוליטיקאים נשענים על פייסבוק וטוויטר, הם אוהבים את הפלטפורמה הזאת שמאפשרת לכולם להעביר מסרים לציבור, מבלי שהעיתונות בדקת את האמיתות של המסרים האלה, ואני חייב לציין שגם לעיתונות המרכזית בישראל אין עניין לבקר אותם. מדי פעם אנחנו רואים הערות על זה בערוצי הטלוויזיה, אבל בגדול השיח שהתפתח בארצות הברית בשנתיים האחרונות על הסכנות של הפלטפורמות האלה לא התפתח בישראל. אני חושב שחוץ ממגזין דה מרקר ודה מרקר בכלל שעוסקים בנושא הזה די באינטנסיביות בחמש שנים האחרונות, אנחנו לא ראינו עיסוק רציני וניתוח של מה שעושות הפלטפורמות האלה בישראל.
ובכל זאת יש לנו כאן בישראל חוקים אולי לא זהים למה שיש בארצות הברית, אסור לפרסם סקרים כמה ימים לפני הבחירות, אסור לפלטפורמות מסורתיות, רדיו, טלוויזיה, לעסוק בבחירות באופן ישיר, לפחות במונחים של תעמולה. מדוע שאנחנו גם לא נקבל איזשהו חוק ישראלי?
צריך להיות חוק ישראלי כזה, איתן. כמובן שאם אנחנו מבינים שתעמולת בחירות צריכים להיות עליה כללים, בעיקר בימים שלפני הבחירות, אז כמובן שצריך להכיל את זה גם על פייסבוק ועל הרשתות החברתיות. העניין הוא שאף פוליטיקאי לא יוזם את הדבר הזה, ואם אני לא טועה, היו כמה פוליטיקאים באופוזיציה שניסו לקדם את זה, אבל הממשלה והקואליציה לא מעוניינת לקדם את זה, ולדעתי נתניהו חסם את זה כל פעם שזה עלה.
אז כך שאנחנו צפויים לראות מחזות, קצת כמו בארצות הברית, של החרפת השיח הציבורי, העלאת רף הרגישות, העלאת רף האלימות, העלאת רף ה...
זה כבר קרה, איתן, זה כבר קרה. אנחנו בתוך התהליך הזה כבר 4 שנים, אנחנו רואים איך הסגנון של הרשתות החברתיות, סגנון הפייק, השקר והקצנה, כבר לא רק שהוא התפשט בכל הציבור באמצעות הרשתות החברתיות האלה, הוא גם בעצם גם חדר לכל אולפני הטלוויזיה ולכל העיתונים. תרבות הקליק בייט נמצאת היום בכל המקומות, כמובן בטלוויזיה, אבל גם לפעמים היא חודרת לעיתונים יותר איכותיים ולמקורות אינפורמציה יותר איכותיים, וגם אנחנו בדמרקר חוטאים בדברים האלה לא פעם ולא פעמיים. הכוחות השוק האלה הם מאוד חזקים, וצריך, והמאבק בפייסבוקיזציה הזאת שסביבנו הוא קשה מאוד.
מה בכל זאת יכול להביא לניצחון קטן עבור הדמוקרטיה? איזה תהליך בכל זאת יכול לסחוף את המערכת הזאת לעצירת הירידה הזאת לתחתית?
אני לא רואה בישראל שום גורם שרוצה להיות, איך נקרא לזה, סוכן שינוי בעניין הזה. רשות ההגבלים העסקיים, רשות התחרות לא עושה שום דבר בעניין הזה. רשות הפרטיות במשרד המשפטים היא חלשה, ורק מקיימת על זה ימי עיון ולא עושה שום דבר בנושאים האלה. מועצת העיתונות שלנו היא כמובן גוף לא רלוונטי, כלי התקשורת אצלנו לא משתפים פעולה בדברים האלה, הטלוויזיה המסחרית שלנו זה בכלל לא מעניין אותה האינטרסים האלה. יש בכנסת מדי פעם, אבל שוב, זה בדרך כלל בשוליים ובאופוזיציה, אנשים שמנסים לעשות דברים, אבל מהניסיון שלי, כמי שכותב על הדבר הזה 5 שנים, ומדי פעם משוחח עם חברי כנסת על הדבר הזה, לא ראיתי אף פעם מישהו שבאמת מעוניין להוביל כאן שינוי. החולשה של המערכת הפוליטית, והעידן הזה של ביבי לא ביבי וכל השאר לא מעניין, שאף אחד לא רוצה לדבר על מדיניות של ממש, גובה את מחירה גם בחזית החשובה הזאת.
טוב, עם הדברים השוב לא הכי מלבבים האלה על מה שקורה בארצות הברית, אולי יש שם איזשהו אור בקצה המנהרה וקצת פחות אצלנו, אנחנו נסיים כאן. גיא רולניק, עורך המייסד של דמרקר, תודה רבה לך על ההבהרות החדות הללו.
תודה רבה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו ניפגש גם מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים, תודה שהקשבתם לנו ולהתראות.